חזרו לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט הדמוקרטים מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. לקראת יום השואה, החל השבוע, האורח שלנו הפעם הוא דוקטור יוסי קוגלר, ראש המרכז החדש למשפט ואנטישמיות במכללה למנהל. שלום לך דוקטור קוגלר, ותודה שאתה איתנו.
שלום, תודה על ההזמנה, אני שמח להיות פה.
תודה. אתה עומד בראש המרכז למשפט ואנטישמיות כאמור במכללה למנהל. למה בכלל היה צורך להקים מרכז כזה?
אז המרכז הוא יוזמה של דיקנית הפקולטה למשפטים, דוקטור לוינשטיין, רותי לוינשטיין לזר. אחרי 7 באוקטובר והגל הנוראי של אנטישמיות שפקד את העולם, היא הבינה שפשוט יש מחסור בעיסוק באנטישמיות בבתי ספר משפטיים, בפקולטות למשפטים, בעולם, גם בישראל, פשוט אין קורסים של אנטישמיות, אין לימוד, בסילבוסים כמעט אין שום דבר לאנטישמיות. הדבר הזה, משפט ואנטישמיות פשוט לא קיים, ויש משפט והרבה דברים אחרים, משפט ומגדר, משפט ומוגבלויות, וכולי וכולי, אין את הדבר הזה של משפט ואנטישמיות, אז באמת היא החליטה להקים את המרכז כדי להתחיל למלא את החלל הזה.
כשאתה מדבר על אנטישמיות, למה אתה מתכוון? מה הופך אותה לתופעה מובחנת, ולא רק לעוד צורה של שנאה או דעה קדומה?
אוקיי, זה באמת עולה, מה שנמצא בלב של העיסוק בתופעת האנטישמיות, ומצד אחד, זה נכון להגיד שאנטישמיות זה שנאה, זה תופעה אנושית, אי אפשר להגיד שזה תופעה, אני לפי דעתי, אני לא רואה את זה כתופעה מטאפיזית, משהו שהוא על אנושי, שהוא מעבר למה שיכולים להבין אותו בכלי מחקר של פסיכולוגיה וסוציולוגיה והיסטוריה. אבל אנטישמיות, בגלל התפתחות ההיסטוריה, בגלל של העם היהודי, יש איזשהו תפקיד מאוד, בוא נגיד, מיוחד, שונה, בהתפתחות של הציוויליזציה המערבית. אנטישמיות גם התפתחה בצורה שונה מצורות אחרות של שנאה. קיבלה איזשהם ממדים קצת אחרים, ולפי דעתי בהחלט אפשר לדבר על אנטישמיות כמשהו שחורג משנאת זרים. כלומר, לא להגיד ששנאת זרים זה דבר מקובל או בסדר, או שצריך לנרמל שנאת זרים, או צריך לנרמל גזענות, או שיש דבר כזה גזענות נורמלית, או שנאת זרים נורמלית, אבל באנטישמיות יש איזשהו משהו קצת מעבר, קצת מעל, ופה באמת אפשר להזכיר כבר איזה שני חוקרים שלפי דעתי הגדירו טוב את המושג, אחד מהם זה ברנרד לואיס, המזרחן הדגול שנפטר לפני כמה שנים, והוא דיבר על זה שהאנטישמיות זה משהו שחורג משנאה רגילה, ואנחנו יכולים להתחיל לדבר על אנטישמיות כשיש שני דברים. אחד, זה שיש החלת סטנדרטים שונים על יהודים משאר העמים, וזה מאוד חשוב כאשר אנחנו מדברים על אנטי-ציונות, ומנסים להבין מתי שנאה לישראל חורגת משנאה רגילה.
עוד נגיע
לזה, כמובן. ודבר שני, זה ייחוס איזשהו רוע קוסמי ליהודים. להגיד שהיהודים, יש בהם משהו שהוא לא, עוד פעם, משהו שחורג משנאת זרים רגילה, לא רק במרכאות כפולות, ועוד פעם, למצולום, מצרגל, לא רק שהיהודים הם מעצבנים כי הם אומרים שהם העם הנבחר, ואולי יש להם ריח שאני לא אוהב, זה באמת מה שחורים רואות בשנאת זרים רגילה, ואנחנו יכולים להכניס את זה, כשיש דברים כאלה כלפי יהודים, להכניס את זה כלפי קסינופוביה כללית, שנאת זרים כללית. אבל כאשר מדברים על יהודים כמי ששולטים בעולם, כמי שאוכלים, מכינים מצות מדם של ילדים כרגע, ברגע שיש איזשהו משהו שהוא רוע, שהוא חריג, שהוא על-טבעי, אז אפשר להתחיל לדבר על אנטישמיות, ופה אני ברשותך אזכיר עוד חוקר, גווין לנגמיור, שהוא חוקר יהודי-קנדי, שנפטר כבר, ולפני כמה שנים הוא הגדיר אנטישמיות כשנאה שיש בה מרכיבים חימריים. חימריים, יש, מי שמכיר, יש חיה כזאת חימריה, במיתולוגיה היוונית, מה זה החיה הזאת? זה חיה עם 3 ראשים, ראש של אריה, ראש של עז וראש של דרקון. מה הקשר בין זה לבין אנטישמיות? שהחיה הזאת היא כל כך פנטסטית, היא כל כך לא הגיונית, שהיא בעצם הופכת למושג. משהו שהוא חימרי זה משהו שהוא רחוק מהמציאות. זה משהו שאין בו שום גרעין של אמת. אז עוד פעם, אם אני שונא את הזר, כי יש בו משהו שמעצבן אותי בהתנהגות שלו, אז יש פה איזשהו גרעין של אמת, ואנחנו מכניסים את זה כשנאת זרים. ברגע שאני שונא את הזר, כי הוא מנסה להשתלט על העולם, זה כבר חימרי, כי אתה מייחס לו איזשהו משהו שהוא על-אנושי. ואז לפי דעתי, בהחלט אפשר להתחיל לדבר על אנטישמיות. ובאמת אפשר להבין את זה דרך דוגמאות שנדבר עליהן בהמשך.
כן, אבל מבחינה, אם אנחנו נחזור רגע להגדרות, אני רואה שאין הסכמה על ההגדרה של האנטישמיות. יש ההגדרה של הברית הבינלאומית לזיכרון השואה, ה-IHRA, שאתה בטח מאוד מאוד מכיר, ויש מצד שני את הכרזת ירושלים מ-2022, ה-JDA, ואין הסכמה בין שתי ההגדרות האלה.
בהחלט. אפשר למעשה להגיד שההסכמה הזאת, היא ההסכמה מתגברת עם השנים, ובמיוחד בשנים האחרונות שיש עיסוק גובר וגובר באנטישמיות, שיש גם עלייה באנטישמיות. בעצם ה-IHRA היה איזשהו ניסיון של קבוצת חוקרים, אקטיביסטים, לתת איזשהו כלי עזר לטיפול בתופעה. הגדרה של אנטישמיות, הגדרה הזאת היא לא חלק מחוק. היא באיזשהו כלי עזר שמגיע שופט בבית משפט, בצ'רכיה או בצרפת או בגרמניה, ורוצה לדעת האם המעשה כלפי יהודים מסוים זה אנטישמיות או לא, אז הוא יכול להשתמש בהגדרה הזאת. וההגדרה הזאת קראו לה שני דברים, שהדבר השני נובע מהדבר הראשון. שני הדברים האלה זה קודם כל, היא הצליחה ברמה שאף אחד לא ציפה לה. היא הומצאה על ידי מדינות, על ידי ארגונים בינלאומיים, על ידי עיריות, על ידי קבוצות כדורגל, ממש מאות ואלפי גורמים אימצו את ההגדרה הזאת. וההצלחה שזה התוצאה הראשונה הביאה לתוצאה השנייה, זה התנגדות. לאט לאט נוצרה יותר ויותר התנגדות. והטענה העיקרית כלפי ההגדרה זה שהיא מונעת ביקורת על ישראל, מפני שההגדרה, כפי שהיא מביאה דוגמאות, כמה וכמה דוגמאות למה זה אנטישמיות, וחלק מהדוגמאות עוסקות בישראל. אנטישמיות זה מתי שמבקרים את ישראל ומשווים אותם לנאצים, אם לא מכירים בקיומה של ישראל וכו' וכו' וכו', וזה עורר התנגדות מאוד קשה כלפי ההגדרה, וזה הביא את ההגדרה של ה-JDA, שזה הצהרת ירושלים, שזה יצא באמת במקור בעיקר דרך חוקרים של מיוון ליר וחוקרים אחרים, שבעצם אמרו, באו מהביקורת הזאת כלפי איירה, והביאו הגדרה משלהם, שההגדרה הזאת לפי דעתם יותר טובה, כי היא גם מגדירה מהי אנטישמיות, אבל היא גם לא חוסמת את חופש הביטוי וביקורת על ישראל, ואז אתה יכול לבוא ולהגיד לפי ההגדרה של ה-JDA, אתה יכול למשל להחרים את ישראל, או להגיד מהנער ועד הים, וזה לא יהיה אנטישמיות לפי ההגדרה הזאת. מה שחשוב להגיד על הגדרות, שלפחות עם ה-JDA, הגדרה זה הגדרה, ובסופו של דבר, אני חושב שאם תביא את ההגדרה הזאת, דרך ההגדרה הזאת, אני כן אוכל להראות לך ש-BDS אנטישמי, או חלקים מ-BDS, או פעילים מסוימים, או פעילות מסוימת, אז כי הגדרות יש לה את המגבלות שלה. וחשוב עוד משהו להגיד, שהוויכוח סביב אנטישמיות ואנטי-ציונות, כלומר אנטישמיות שקשורה לישראל, זה לא חדש. זה בעצם הלב של השיח והוויכוח סביב אנטישמיות, בערך מסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, דרך החלטת האום שמשווה את הציונות לגזענות. אין פה איזשהו משהו חדש בוויכוח הזה. הוויכוח סובב במעגלים סביב הסיפור הזה של אנטישמיות ואנטי-ציונות.
אז מה המשמעות של ההבדלים בין שתי ההגדרות האלה? ההתייחסות לישראל?
כן, בסופו של דבר זה ישראל. JDA לא אומר שהאנטי-ציונות בשום פנים ואופן לא יכול להיות אנטישמיות, היא פשוט מקטינה את הקשר בין שני הדברים. היא אומרת, יש קשר, אבל צריך להיות משהו מאוד 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 מובהק. אבל גם שם עדיין מדברים על מי שלא מכיר בישראל כמדינה יהודית, או רק בישראל כמדינה יהודית, אז זה אנטישמיות. אז יש עדיין איזשהו, יש פער, הגדרות לא מאוד רחוקות אחת מהשנייה, לפי דעתי לפחות, אבל המחלוקת פשוט נשארת על אותו סיפור, ויש פה איזשהו מאבק די יצרי בין שתי הגדרות.
אם ככה, מהי האנטישמיות החדשה?
האנטישמיות החדשה בעצם זה אנטישמיות של אחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם השנייה, ואחרי מלחמת העולם השנייה יש שני דברים שאין באנטישמיות שלפני. אחד, זה אפשרות להכחיש את השואה, כי פשוט לפני זה לא הייתה שואה, אז הכחשת שואה, שזה דבר ראשון. ודבר שני ויותר מהותי, כל האנטישמיות שקשורה לישראל. אנטי-ציונות כאנטישמיות. לפני זה הייתה אנטי-ציונות. אנטי-ציונות, אגב, לפני המלחמה, אנחנו יודעים, הייתה בעיקר תופעה יהודית, תופעה שיותר קשה להגדיר אותה כאנטישמיות. זאת לא הייתה התנגדות למדינה קיימת, אז באמת היה בזה גם משהו פחות אלים. אתה מתנגד למדינה בפוטנציה.
רעיונית.
רעיונית, בדיוק. ובאמת, כשאנחנו מדברים על האנטישמיות חדשה, אנחנו מדברים על שני המרכיבים האלה. הכחשת שואה, ויותר מזה, כל הסיפור של הקשר לישראל, האנטישמיות שקשורה לישראל, מתי זה בדיוק בדיוק פורץ, על זה יש איזשהם חילוקי דעות, חלק אומרים ועידת דרבן ב-2001.
בדרום אפריקה.
בדרום אפריקה, שהייתה מאוד מאוד אנטי-ציונית, עם מאפיינים אנטישמיים מובהקים. אחרים יגידו, אני חושב שאפשר כבר מסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, עם העלייה של השמאל החדש, האימוץ של השפה האנטי-ציונית, האנטישמית מברית המועצות, ההתפרצות האסלאמיסטית, התפרצות של ארגונים אסלאמיסטיים בשנות ה-70, אחרי מלחמת ששת הימים, אז אני חושב שאפשר כבר ממש להתחיל לדבר על האנטישמיות, איך שאני רואה את זה על האנטישמיות החדשה.
בכלל, אני שואל, מה בין אנטי-ישראליות לאנטישמיות? מה זה בכלל אנטי-ישראליות? יש דבר כזה אנטי-צרפתיות, אנטי-איטלקיות, אנטי-טיילנדיות, יש דבר כזה? או רק אנטי-ישראליות?
זהו, אז כמו שאמרתי, זה באמת, זה נמצא בלב של הדיון עכשיו על אנטישמיות, ובכמה עשורים האחרונים. אנטי-ישראליות זה מי שלא אוהב את ישראל, מי ששונא את ישראל, ובהחלט יש גם אנטי-צרפתיות ואנטי-איטלקיות, יש אנטי-פולניות. דרך אגב, שזה משהו שגורמים בפולין מאוד מנסים לקדם, ואחת הטענות שלהם, שמי שלמשל אומר שהפולנים היו יותר גרועים מהגרמנים בשואה, אומר את זה כי הוא שונא פולנים, וממש בונים את זה כתופעה מקבילה לאנטישמיות, יש עם זה הרבה מאוד בעיות, למרות שברור שיש אנשים עם סנטימנטים אנטי-פולנים, אז חשוב להגיד שאנטי-ישראל בבסיס שלה, זה שנאה של ישראלים, כמו שיש אנשים ששונאים ישראלים ושונאים איטלקים. השאלה הגדולה כמובן, מתי אנטי-ישראליות או אנטי-ציונות נהפכת לאנטישמיות? שזה באמת עוד פעם שאלת השאלות. ובאמת אפשר לתקוף את השאלה הזאת מכל מיני כיוונים. חשוב להגיד שאנחנו מסתכלים על הסכסוך, יש דבר כזה אנטי-ציונות או אנטי-ישראליות שבא מהסכסוך, כלומר, מצרים וסוריה תקפו אותנו ביום כיפורים, לאו דווקא בגלל אנטישמיות, בגלל שהם אנטי-ישראלים. יש להם בעיה עם פרויקט הציוני, יש להם בעיה עם ישראל. הם רוצים רצו לכבוש את סיני, או לעבור את התעלה, או לכבוש את הגולן, היו להם מטרות, אבל זה לא נובע בהכרח מסינת יהודים. יכול שיתערבב בזה סינת יהודים, אין ספק. אבל יש עוינות ערבית שהיא לאו דווקא באה מאנטישמיות. בעצם אנטישמיות זה מתי בוא נגיד הערבי, אם אנחנו מסתכלים מהסכסוך שלנו, זה שהערבי או מוסלמי שונא יהודים, שונא ישראלים בגלל שהם יהודים ולא בגלל שהם ישראלים. שזה באמת כבר מה שאנחנו יכולים לראות אצל החמאס, במשטר האיראני, אצל החותים, בחיזבאללה, אל-קאידה, דאש וכו' וכו', אחים המוסלמים כמובן. שזה בעצם אנחנו מתחילים להבין שאנחנו מדברים שם על מרכיבים יותר אנטישמיים. וכמו שאמרתי, אפשר לתקוף את זה מכמה כיוונים. אחד הדברים זה ההגדרות שהבאתי בהתחלה. מי שמציג את ישראל כמשהו דמוני, כמו שעכשיו שר ההגנה הפקיסטני אמר, זה ממש דוגמה טובה, כמו הוא אמר שישראל זה האויב האנושות. ברגע שמישהו מדבר על ישראל, לא כעל משהו ארצי, על ממשלה שאפשר לדבר על החלטות טובות או רעות, אלא על משהו דמוני, אז באחד אפשר לדבר על אנטישמיות, וכמו שאמרתי, יש קריטריונים נוספים שאפשר לעבוד איתם.
אמירה היסטורית קצת, ממתי, מאיזו תקופה בהיסטוריה אנחנו יכולים לדבר על אנטישמיות?
מעולה, אז באמת אם אנחנו מסכים על אנטישמיות כהתפתחות היסטורית, אז בואו נמשיך לעבוד עם ההגדרות שהבאתי בהתחלה, אז ונסתכל על שני מרחבים שונים, אחד זה המרחב הנוצרי מערבי ושני זה המרחב המוסלמי. במרחב הנוצרי יש באמת הרבה מאוד ויכוחים ודעות וגישות של חוקרים שונים, אין ספק שברגע שמופיעה הנצרות, מתחילה להיות גישות אנטי-יהודיות. הרי הנצרות מתחילה מהיהדות, היא נפרדת מהיהדות, ובתהליך ההיפרדות הזאת, מה שקוראים לזה תהליך האחרה, אדרינג, היא תופסת את היהודים בתור האדר, האחר המוחלט, לא סתם אחר, האחר המוחלט. מה אנחנו? אנחנו לא מה שהיהודים. ולאט לאט בונים את הזהות שלהם לפי זה, זה דבר ראשון. לזה נתפסים שני דברים, אחד האשמה של היהודים שרצחו את ישו, שפה אגב אני לא חושב שזה שהיא האשמה חימרית, כי הם לקחו איזשהו סיפור והקצינו אותו, כלומר יש להם איזשהו גרעין, ולקחו אותו לאיזשהו כיוון לא נכון, אבל הם עבדו עם איזשהו גרעין, ואז, ובנוסף לזה, יש איזושהי תפיסה שיהודים הם עברים, יהודים עברים כי הם לא הבינו מי זה ישו. לפי הנצרות, יש הרבה מאוד רמזים בברית הישנה, בתנך, לזה שישו אמור להגיע, ולפי הנצרות היהודים פספסו את זה, היו עברים, לא הבינו, לא ראו את זה, ובגלל זה הם דחו את הבשורה של ישו. זאת האשמה העיקרית כלפי יהודים באלף שנים הראשונות, והיסטוריון מאוד חשוב באוניברסיטת תל אביב, ג'רמי כהן מראה את זה מאוד יפה בספר שלו כעיוור במראה, איך זה גם מבנה את הזהות הנוצרית, הסיפור הזה שאנחנו רואים, והיהודים לא ראו. אנחנו יכולים גם להבין את עצמנו רק זה, דרך זה שאנחנו מסתכלים על היהודים זה שהם לא ראו. מתי זה מתהפך? זה מתהפך בערך 111, 112, מכל הנסיבות. ואז מתחילה בעולם הנוצרי תפיסה של היהודים כשטן. אז אם באלף שנים הראשונות אפשר לראות את פסלים של היהודי
עיניים קשורות.
עיניים קשורות, נכון, עם פסלים של אקלזיה וסינגוגה, של הסינגוגה של האישה מוצא יהודי עם עיניים קשורות, מהמאה ה-12, מהמאה ה-13 אפשר לראות את היהודים כבר עם זנב וקרניים. זה בדיוק התוסף החימרי הזה של היהודי כחיה שהיא לא אנושית. אם אנחנו לוקחים את זה לעולם המוסלמי, אז אפשר לדבר על איזשהם גישות עוינות כלפי יהודים עד המאה ה-19, אבל יותר מזה איזשהו זלזול ביהודים, אדישות כלפי יהודים, יהודים לא הפחידו את המוסלמים. מתי היהודים מתחילים להפחיד את המוסלמים? ועוד פעם, זה הסיפור החימרי, כי יש ביהודים משהו שהוא מפחיד אותך. אתה לא מזלזל בו, כמו שאולי נוצרים זלזלו ביהודים עד המאה ה-12, המאה ה-11, המאה ה-12, אתה מתחיל לפחד ממנו. ברגע שאתה מפחד מישהו, אז אתה גם תרצה לטפל בו בצורה מאוד אחרת. זה כבר לא הספיק לך להרחיק אותו ממך במרחק פיזית. אז מהמאה ה-19, מכל הנסיבות, מחצית השנייה של המאה ה-19, עוד לפני זה 1840, עלילת אדם בדמשק, ואז אחרי זה, עם דעיכת האימפריה העותמאנית, נפילת האימפריה העותמאנית, עלייה של גורמים איסלאמיסטיים, האחים המוסלמים, מתחילים לדבר על היהודי בצורה אחרת. לא עוד איזשהו גורם שאנחנו מזלזלים בו ולא מפחדים ממנו, אלא ממש גורם שמערער את כל העולם שלנו. האימפריה המוסלמית, העותמאנית נפלה בגלל היהודים. המערב נכנס אלינו בגלל היהודים. ואז אנחנו מתחילים לדבר על אנטישמיות.
בעצם המאה ה-20.
כן, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מדברים הרבה על, 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 על ביטחון העצמי בעולם המוסלמי, שהמוסלמים ידעו, מבחינה זיכרון קולקטיבי, ידעו רק מה זה להיות אימפריה, להיות חזקים. מבחינת היהודים, היהודים הם דימים, קטנים, נשלטים, כמו הנוצרים אגב. וברגע שיש פה שני תהליכים מקבילים ומאוד מעניינים, שמצד אחד האימפריה, העולם המוסלמי מתחיל דעיכה, לעומת העליונות הטכנולוגית-מדעית של המערב, וגם היהודים צצים להם פתאום בלב שהמזרח התיכון עם הציונות, וזה מאוד מערער אותם. ואז יש לנו עוד אירועים כמו הקמת מדינת ישראל, ניצחון הישראל במלחמת העצמאות, ניצחון במלחמת ששת הימים. כל האירועים האלה ממשיכים את התהליך של איזשהו היהודים, איך אנחנו יכולים להסביר את ההצלחה של היהודים מול הכישלון שלנו, וזה הולך יד ביד עם אחד הדברים הכי מובהקים של מדד לאנטישמיות, זה פרסום הפרוטוקולים של זקני ציון. הפרוטוקולים מתפרסם בדיוק כשהאימפריה העותמאנית נופלת, פעם ראשונה בערבית, בעולם המוסלמי. כלומר, ההסבר שלהם לאיזשהו, מה שהם תופסים בתור כישלון, אל מול הצלחה של היהודים או של גורמים אחרים, זה בדבר הזה היהודי שאנחנו לא מבינים אותו ולא מצליחים לשלוט עליו.
והוא שולט בעולם.
והוא שולט בעולם בסופו של דבר, כן.
האם כל אנטי-ישראליות היא בהכר אנטישמיות?
אז זהו, אז אם אנחנו באמת חוזרים משאלת השאלות, לפי דעתי לא. דיברנו בהתחלה על אנטי-ישראליות ערבית.
כן. שהיא טריטוריאלית במהותה.
כן. היא עוינות,
גם לאומית, אבל
נכון, גם את העוינות הזאת, אנחנו לא צריכים לנרמל, זה לא, זה איזושהי עוינות קשורה לסכסוך, בשביל זה יש לנו את צהל, בשביל זה אנחנו נלחמים, בשביל זה אנחנו אמורים להתגייס לצבא ולהגן על עצמנו, ויש לנו את כל הזכות לעשות את זה. אבל זה לאו דווקא שנאת יהודים, זה לא אומר שזה בסדר. אז יש עוינות ערבית שכל עוד היא באה ממקום לאומי, וכשאנחנו מדברים על אסלאמיסטים, אנחנו מדברים יותר באמת על מרכיב דתי, יותר קיצוני, אז יש את העוינות הזאת שהיא לאו דווקא אנטישמית, היא יכולה להיות, כמו במקרה של חמאס. חמאס זה גורם לאומי וגם אנטישמי, יש פה איזשהו שילוב. יש אנטי-ישראליות שנובעת מהרבה מאוד מקרים. יש אנשים שבאמת ובתמים, רק במרכאות כפולות, סונים את ישראל. בספרד או באירלנד, עכשיו, גם את זה לא צריך לנרמל. זה לא איזשהו, אם מישהו שונא אותי בתור ישראלי, בוא נגיד ממדני, בוא נגיד שהוא לא אנטישמי, או קורבין, אז אומרת שאנחנו צריכים לאהוב אותו, הוא רק רוצה שישראל תשמע, ובאמת ובתמים הוא לא שונא יהודים. יכול להיות, יש איזשהו סיכוי. אז אומרת שאנחנו צריכים להיות בעדו, לחבב אותו, לא, אז אנחנו לא צריכים לנרמל את זה. אבל חשוב להגיד שיש מחקרים אמפיריים שבהחלט מראים שככל שבן אדם יותר שונא את ישראל, כך גדל הסיכוי שהוא יותר אנטישמי. כלומר, יש פה קשר ברור, זה לא קשר של אחד לאחד. אי אפשר להוכיח שכל מי ששונא את ישראל בהכרח שונא יהודים, אבל בהחלט יש קשר, ועוד פעם, האתגר הגדול זה למצוא את זה ולאתר את זה ולהבין את זה.
מאמר שלך שהתפרסם ממש לאחרונה. אתה בוחן את תפיסת הישראלים, כלומר, בוא נסתכל עכשיו מהצד שלנו, ולפיה כל אנטי-ציונות היא בהכרח אנטישמיות. ומה מצאת במחקר הזה?
אז באמת, המאמר שלי שהתפרסם לפני חודש, חודשיים, אני מראה שמבחינת הישראלים יש כמעט קונצנזוס מוחלט. כלומר, אם בעולם יש ויכוחים אינסופיים, שבמעגלים מסוימים נוטים להגיד שהקשר מאוד מאוד חלש בין אנטי-ציונות לאנטישמיות, או שאין קשר בכלל, ומעגלים אחרים אולי קצת מכירים יותר בקשר. בישראל יש קונצנזוס כמעט מוחלט שאנטי-ציונות זה אנטישמיות. רוב הישראלים אגב לא אומרים אנטי-ציונות, הם יגידו אחר ישראל, נכון? בשיח הישראל, איזשהו שיח שיותר של אקדמיים או של יהודים בתפוצות, אבל בהחלט יש קונצנזוס כמעט מוחלט מבחינת הישראלים. ונשאלת השאלה כמובן למה, גם למה, וגם אחת השאלות שאני בדקתי, זה ממתי זה מתחיל.
כן, זה מעניין מאוד, כי אתה מפריך פה איזו תפיסה מקובלת.
כן, אז התפיסה המקובלת במחקר ובשיח הציבורי, חשוב להגיד שזה לא נחקר כל כך ביסודיות, אז אין איזשהו מחקרים מסודרים על זה, אבל זה משהו שנאמר הרבה פעמים במחקר כדרך אגב ובשיח הציבורי, ש-67 זה איזשהו נקודת שבר, שלפני 67 הישראלים רואים את עצמם כעם ככל העמים, כמשויכים לעולם, העולם איתנו, העולם מועד אותנו, ומ-67, בגלל שינויים מאוד מרחיקי לכת שקרו בחברה הישראלית, שהחברה הישראלית נהפכה יותר יהודית, יותר מסורתית, יותר דתית, הייתה ירידה ידועה של הציונות הסוציאליסטית, החילונית, ירידת הכוח, אז בגלל זה נכנסים מוטיבים יותר מסורתיים, ומתחילים לראות את העולם, את היהודים לא כעם ככל העמים, את הישראלים, אלא כעם לבדד ישכון.
עכשיו, אנחנו את עצמנו.
כן. ואז אנחנו מתחילים להגיד גם כל העולם נגדנו. עכשיו, חשוב מאוד להגיד, קודם כל, שבאמת ב-67 יש תהליך כזה, אפשר להתכחש לתהליך הזה, שכמובן מתחזק, אחרי מלחמת יום הכיפורים, עליית בגין השלטון, אין פה, אני לא קורא תיגר על התהליך הזה, ובאמת ישראל מאותו שלב הופכת להיות באמת יותר מסורתית, העלייה הדרמטית של הציונות הדתית בכל המובנים בחברה הישראלית, מצד אחד. מצד שני, מה שאני מראה בדוקטורט שלי, במאמר הספציפי הזה, שהישראלים דווקא מתחילים להכיר באנטי-ציונות כאנטישמיות בתחילת שנות ה-50, בעקבות אירועים בברית המועצות, בעקבות משפט הרופאים, בעקבות משפט סלנסקי בצ'כוסלובקיה בסוף 52, ומשפט הרופאים בתחילת 53. חשוב להגיד שהאשמות שם, ששם אנחנו רואים את השפה האנטי-ציונית, האנטישמית באופן ברור. כלומר, שופטים יהודים על לא עוול בכפם, ואומרים שאנחנו שופטים אותם כי הם ציונים, ציונים ש... כלומר, שם אנחנו מתחילים הטריק הזה, שאנחנו תוקפים יהודים, אבל מדברים על ציונים. שם זה ממש מתחיל.
זה שם קוד.
שם קוד. שם קוד. הם מבינים שזה לא פוליטיקלי קורקט. הסובייטים אפילו מבינים שזה לא פוליטיקלי קורקט להגיד, להאשים יהודים כיהודים, אז מאשימים ציונים. ואז בישראל ובעולם, רואים את זה ואומרים, רגע, האנטי-ציונות הזאת היא לא רק אנטי-ציונות, האנטי-ציונות הזאת זה נגד יהודים, ואז אומרים, אנטי-ציונות זה אנטישמיות, כבר יש ישראלים שרואים את זה. עכשיו, למה זה חשוב, הדבר הזה, לפי דעתי, ההבחנה הזאת, שזה קורה לפני זה, ההבנה שאנטי-ציונות זה אנטישמיות? כי אם אתה אומר שזה קורה אחרי 67, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, זה לא שהאנטי-ציונות השתנתה, זה לא שהאנטישמיות השתנתה, הישראלים השתנו. הם עכשיו רואים את העולם בצורה שונה. יכול להיות שהם רואים את העולם בצורה מוטעת. והם לא מבינים שזה רק אנטי-ציונות. והם חושבים שכל העולם נגדנו. אז ב-52-53 הישראלים עדיין לא השתנו, עדיין לא היה את השינוי הגדול, והם כן ראו את האנטי-ציונות כאנטישמיות. כלומר, הם ראו את זה שעדיין לא היה את השינוי בחברה הישראלית, וזה בא כביכול, לא כביכול, ממקום יותר רציונלי, והם פשוט ראו בשטח מה שקורה, והם הבינו שמדובר פה על איזשהו שינוי.
כלומר, מה שאתה אומר שהשינוי הזה, הזיהוי הזה בין אנטי-ציונות לאנטישמיות, הוא לא דווקא תוצאה של התפתחויות חברתיות בישראל, אלא הוא תוצאה של איך אנחנו הישראלים רואים אירועים עולמיים.
בדיוק. כלומר, ההשפעה, זה לא שאין פה איזשהו דמיון מפותח שהישראלים הפרנואידים חשבו שכל העולם נגדנו, אלא היה פה איזשהו תצפית, בוא נקרא זה ככה, משהו שקורה בפועל. אגב, יכול להיות שהתצפית לא נכונה. יכול לבוא מישהו ולהגיד, הישראלים שאמרו שבסוף 52 הייתה אנטישמיות, טעו, או בתחילת 53, והמשפטי הרופאים לא היו אנטישמיים, זה כמובן שגורמים קומוניסטים בארץ אמרו, וגורמים קומוניסטים מחוץ ישראל, אבל לפחות זה לא לייחס את זה לאיזשהו שינוי בישראלים. עכשיו, חשוב להגיד שהשינוי הזה הוא בהחלט הקצין אחרי 67, אחרי 67 בהחלט יותר ישראלים אמרו כל העולם נגדנו, ובהחלט אפשר לראות שם איזושהי הקצנה שהיא כבר מוגזמת, איזושהי תחושה שהיא כבר, באמת אפשר לראות שם איזושהי מרכיבים פרנואידים, לא להגיד שלא, אבל הבסיס לפחות הוא בסיס אמיתי.
כלומר, משפט הרופאים הוא קו פרשת המים.
משפט הרופאים הוא קו פרשת המים, כן? הוא קו פרשת המים באיך שישראלים
רואים.
רואים, אחד מקווי פרשת המים, כי אז אחרי זה, מה שאני אומר, דוקטורט, ישראלים עוד לפני מלחמת ששת הימים מתחילים להבין את חלק מהשנאה הערבית כאנטישמית, עם המאמרים של יהושפט הרכבי ב-65.
עוד נגיע אליו.
כן. וגם גם התחושות האלה שאנחנו מבודדים בעולם, הרי האום שמום של
בן-גוריון.
כן, הוא אמר את זה באמצע שנות ה-50. אגב, סביב מלחמת סיני. סביב מלחמת סיני היה ממש תחושות של כל עולם נגדנו, שאנחנו לגמרי, למרות שבריטניה וצרפת היו איתנו, אבל היה תחושה טוטלית בישראל שכל העולם נגדנו. כלומר, מה שאני מראה בדוקטורט, אני מקדים את התחושות של הישראלים בעשור. אני אומר, מקדים את זה בעשור. אבל קו פרשת המים מבחינת באמת, אפשר להגיד בעולם, מבחינת הפיכת האנטי-ציונות לאנטישמיות, היא בהחלט מתחיל בברית המועצות, ושם גם יש את השינוי הגדול, הטריק הגדול של הסובייטים, שמתעסקים בו היום במחקר יותר ויותר, של לתקוף יהודים, אבל להגיד ציונים. אנחנו מכירים את התעמולה סובייטית שמתחילה בשנות ה-50, ואז מתגברת בשנות ה-60, שמציגה את ישראל ואת הציונות כאימפריאליסטית, גזענית, נאצית וכו' וכו', וזה מה שעכשיו היום מדברים בקמפוסים. כלומר, הקמפוסים, סטודנטים בקמפוסים ימצאו, בלי לדעת, תעמולה של מדינה טוטליטרית, שהתפתחה כבר בשנות ה-50, התעמולה הזאת. אנחנו מכירים את זה כבר מ-75, הרי כל הסיפור הזה שציונות כגזענות.
האום.
החלטת האום, נכון, מ-1975. הדברים האלה כבר היו לפני זה, זה לא קורה רק אחרי 7 באוקטובר בקמפוסים, ובעקבות מה שקורה בעזה, זה איזושהי שפה שהסובייטים הוציאו, המציאו, ושהעולם, השמאל מאמץ, הערבים עוד לפני זה, והשמאל מאמץ ממש בחום עם הופעת השמאל החדש, במחזית השנייה של שנות ה-60.
דוח שלך, של אוניברסיטת תל אביב, יחד עם הליגה נגד השמצה, שנת 23, מציין שהתופעות האנטישמיות והאירועים האנטישמיים בעקבות טבח השבעה באוקטובר, הם החמורים ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. יש לך מעט נתונים שתוכל לסבר לנו את האוזן?
אז באמת, הדוח הזה הוא דוח מאוד מאוד דרמטי, ואני חושב שכולנו כבר הבנו אחרי שבעה באוקטובר שכבר קורה משהו חדש, וכולנו חשנו את ה... יש פה איזושהי התפרצות חריגה של אנטישמיות כמעט בכל מקום, מרוסיה ועד ארצות הברית ודרום אמריקה. אחד הנתונים שמראה הדוח הזה, שב-2023 נרשמו 7,500 הקריאות, לעומת 3,700 בשנה לפני זה. כלומר, יש פה באמת קפיצה בעשרות רבות של אחוזים, ובאמת הקפיצה הזאת רואינו אותה ב-2023 כמעט בכל מקום שבדקו אותה, ובאמת אפשר לדבר בהחלט על גל האנטישמיות הכי קשה והכי חריג שהיה בעולם מאז סוף מלחמת העולם השנייה, והוא נמשך בגלים. כלומר, הגל הזה, כמו כל גל האנטישמיות, זה לא משהו שהוא לא ליניארי אף פעם, ההתפרצות האלה של האנטישמיות. הוא עולה ויורד ועולה ויורד, והזרז המוחלט היה השבעה באוקטובר של ההתפרצות הזאת. הייתה עוד איזושהי עלייה שנה שעברה, עלייה מאוד חריגה, אמרה שראינו בקולורדו, ראינו באיטליה. כלומר, אנחנו עדיין חווים את הגל הזה עם עליות וירידות, בהחלט.
הדוות של הגל הזה.
בהחלט.
בעיניי מאוד מעניינת הסקירה הקצרה שעשית במסגרת המאמר, ואתה בוחן בה את ההתפתחות של ההתייחסות שהניו יורק טיימס לאנטישמיות, מהצבת השאלה האם אנטי-ציונות היא בהכרח אנטישמיות בדצמבר 2023, למאמר על חשיבות הגדרת האנטישמיות באוניברסיטאות באפריל 2024, למאמר שכותרתו אנטישמיות היא בעיה דחופה, יותר מדי אנשים מתרצים תירוצים. במאמר האחרון הזה של אפריל, לא, זה של האחרון של יוני 2025, מודגשת עובדת התגברות האירועים האנטישמיים בארצות הברית. אז אני שואל, האם לניו יורק טיימס מבטא פה איזשהו תהליך של התפקחות, של ירידה באנטישמיות? כלומר, מ-2023, השאלה היא, אנטי-ציונות היא בהכרח אנטישמיות, ואחר כך להגדרה, ואחר כך בעצם לומר, אנשים מנצלים את זה ל...
אני חושב שבאמת מה שראינו בעקבות הטפח זה איזשהו, מצד אחד באמת התופעה הזאת בלטה במוקדים מאוד מרכזיים בעולם המערבי, כמו בניו יורק או בערים אחרות גדולות אחרות במערב, ומצד שני באמת גורמים שונים אמרו בפירוש שיש פה בעיה, ובעיה נוסעת מעבר הבעיה של האנטישמיות, שהרבה, אנחנו פשוט לא יודעים איך לזהות אנטישמיות, אנחנו לא יודעים איך להגדיר אנטישמיות, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם אנטישמיות, ואנחנו רואים באמת החוסר אונים הזה באוניברסיטאות, הוא נע מצד אחד באיזשהו התעלמות, או איזשהו, נשתמש במילה קשה, עמידה מן הצד של דברים כאלה, לבין גורמים שפשוט חסרי אונים ולא יודעים איך להתמודד עם זה, כי הם לא יודעים איך להגדיר אנטישמיות, והם לא רוצים לעצבן אף אחד, והם לא רוצים לעצבן אף גורם בקמפוס או באוניברסיטה, אז באמת יש איזשהו צורך אמיתי להבין מה קורה מבחינת אנטישמיות ואיך להגדיר אנטישמיות. אני לא חושב שאפשר לדבר פה על איזושהי התפקחות מאוד גדולה, לא מבחינת הבנה של, שיש דבר כזה, שחלק מהביקורת, לא כל הביקורת כמובן ישראל, אבל חלק מהביקורת צריך לשים לב שהיא אנטישמית. וגם אין התפקחות מבחינת... ההבנה שיש אנטישמיות בעולם המוסלמי, כלומר, שכשהחות'ים יורים על ישראל טיל, אין שום סיבה בעולם שזה יקרה. זה משהו שהוא כל כך חריג, ואי אפשר לדבר, אי אפשר בכלל להכניס פה את הכיבוש, או את המחסומים, או את ה... שאלה באמת דברים שעוד נותנים איזושהי קרקע לדיון, וויכוח לגבי תופעות אחרות. אבל שהחות'ים יורים טיל, או שהאיראנים מציבים שעון בכיכר העיר שסופר שנים לאחור עד חיסול ישראל, אין עדיין, לפי דעתי, הבנה מלאה שמדובר פה על משהו שהוא מעבר לביקורת על ישראל, איזושהי ביקורת לגיטימית. גם כשהדברים כתובים לבן, שחור על גבי לבן, הלוגו של החות'ים, בלוגו של החות'ים כתוב כללה על היהודים. אפילו לא על ישראלים ולא על ציון כללה על היהודים, ועדיין אין איזושהי הבנה מלאה, או מה שנקרא זה התפקחות מלאה לגבי התופעה.
אבל אני מסתכל על כלל העולם. האם מצד שני נוח לנו הישראלים להסביר כאנטישמיות כל ביקורת על ההתנהגות שלנו, על מדיניות הממשלה שלנו?
יותר מזה, אצל חלק מה... בחברה הישראלית, אנחנו מבקרים אחד את השני כאנטישמים לפעמים. לפעמים ביקורת על חרדים מוסברת כאנטישמית. אתם רוצים גיוס לצבא, זה אנטישמי. כלומר, השימוש באנטישמיות הוא בהחלט, בהחלט, בהחלט מנוצל לרעה. אני לא יודע אם הוא תמיד מנוצל בצורה צינית. כלומר, ברגע שנגיד ביידן אומר משהו מבקר את ישראל ומישהו קורא לו אנטישמיות, אני לא חושב שהישראלי שעושה את זה, חוץ מבודדים שכרגע יש לי בראש, שבאמת מאוד מאוד צינים, אבל רוב הישראלים, אני לא חושב שהם עושים את זה במקום ציני ותועלתני, אני חושב שבאמת, אצל הרבה מאוד ישראלים, יש איזושהי תחושה שכולם אנטישמים. אז כמובן שהתחושה הזאת מוגזמת, והיא לא פרופורציונלית, והיא מונעת הבנה על ביקורת לגיטימית על ישראל, כי ישראל מדי פעם עושה דברים שהם לא בסדר, אין פה בכלל ספק. וחשוב מאוד, זה באמת אתגר מאוד גדול בשביל של הישראלים, להבין מה אנטישמי ומה לא. כי אנחנו לא יכולים לעצום עיניים ולהגיד שכולם אנטישמים, וכל ביקורת באשר היא אנטישמית, פשוט אי אפשר לתפקד ככה כמדינה, בטח לא כמדינה עם כל כך הרבה אתגרים. ובטח שאנחנו לא יכולים לקרוא, להפנות אחד לשני, ישראלים ויהודים כאנטישמים. כל יהודי שלא אוהב את ישראל הוא אנטישמי. יש ממש, בהחלט יש... תפיסות כאלה בחברה הישראלית, ובאמת אחד האתגרים שלנו זה לשרש את הדברים האלה, ולנסות להסביר גם לישראלים, לא רק ללא ישראלים, הלא ישראלים אנחנו צריכים ללמד אותם שחלק מהביקורת על ישראל היא אנטישמית, את הישראלים, את עצמם אנחנו צריכים ללמד שלא כל ביקורת היא אנטישמית.
האבות המייסדים, בראשם דוד בן גוריון, האמינו שהקמת מדינת ישראל היא הדרך להיאבק באנטישמיות בעולם, אותו מאבק עקיף שאתה מדבר עליו. איפה הם שגו? האם הם שגו?
זה שאלה מאוד טובה, האם הם שגו או לא שגו, זה באמת שאלה שעולה כל כמה זמן כשיש התפרצויות אנטישמיות. השאלה הזאת עלתה למשל אגב בתחילת שנות ה-50, כשהיה... משפט הרופאים שדיברנו עליו, לפני זה משפט סלנסקי, והתחילו להבין שהאנטי-ציונות היא אנטישמיות, היו כאלה שאמרו, אז הציונות אולי נכשלת. כבר אז, ובהמשך, כל פעם שיש איזושהי התפרצות שהיא חריגה, והיא חורגת ממה שאנחנו מצליחים להבין כעוינות, במסגרת של סכסוך לאומי, עוינות שאפשר להבין אותה כמדינה אחרת, אני לא אוהב מדינה אחרת, אבל... כשיש איזושהי עוינות אחרת שהיא חורגת מהנורמה, אז נאמרת האמירה שאולי הציונות נכשלה. אז חשוב להגיד פה כמה דברים. קודם כל, אף אחד לא הבטיח בצורה מוחלטת שלא תהיה אנטישמיות בכלל. דינה פורט, מנחה שהיא בדוקטורט, יש שני מאמרים מאוד חשובים על זה שמראה שהרצל לא בדיוק אמר שהאנטישמיות תיעלם כליל. הוא לא היה נאיבי והוא לא היה תמים. ובכלל, כל התנועה הציונית, זה תנועה פוליטית מאוד מאוד ריאליסטית. היו בה בהחלט מוטיבים אוטופיסטיים, משהו שנראה אוטופיה, אבל מצד שני, הם היו גם ריאליים. יוסף גורן, יש לו ספר על אוטופיזם ריאלי של בניסוח דומה של התנועה הציונית. אז אף אחד לא באמת חשב שלא תהיה אנטישמיות בכלל. אבל הם חשבו שהפתרון הכי טוב מכלל הפתרונות שעל השולחן, את הפתרון הסוציאליסטי-קומוניסטי של היהודים, של לפתור את האנטישמיות כחלק ממהפכה עולמית, או את הפתרון של היהודים המשתלבים, שאמרו שהפתרון הוא הפתרון הליברלי, שהמדינה, שאנחנו נקבל זכויות שוות, והמדינה תיאבק...
האמנציפציה.
האמנציפציה, נכון מאוד. וכמובן את הפתרון האורתודוקסי של לחכות למשיח שהוא יפתור את כל בעיותינו. אז אני חושב שמה שהציונות אמרה זה שהאנטישמיות זה הפתרון הכי טוב לתופעה. ומהבחינה הזאת אני לא חושב שיש פה איזשהו כישלון גדול. המדינה הוקמה, המדינה קיימת, מדינה כמעט כמו כל המדינות במובנים מסוימים. אבל מדינה שגם יכולה גם להגן על עצמה, שזה באמת משהו שהוא ברור שהוא...
מתי הגיע שלב ההתפכחות? כיצד זה השפיע על המדיניות של ממשלות ישראל? כי דיברת על הפעולה או המאבק העקיף, לאן זה מוביל אותנו מבחינת המאבק באנטישמיות ויחסי ישראל עם הקהילות היהודיות?
אני לא חושב שהיה איזשהו משהו, מה שאפשר להגדיר את זה כהתפכחות, כאיזשהו שינוי מסלול... לחלוטין. חשוב להגיד שכשהמדינה הוקמה, בן גוריון התנגד למה שאני מכנה בדוקטורט מאבק ישיר באנטישמיות, כלומר נגיד כמו יש ה-ADL נאבקים באנטישמיות, שמנטרים אנטישמיות, שהם שולחים מכתבים לממשלות, שמבקרים תופעות אנטישמיות וכו' וכו'. הוא מאוד התנגד לזה, והוא גם, יש בארכיון מכתבים שאנשים פונים אליו ומבקשים תקציבים למאבק באנטישמיות, ואומר, מי שיאבק אצלנו באנטישמיות זה סוכנות יהודית עם מימוש החזון הציוני. אז זה מה שאני קורא לזה, המאבק העקיף של בן גורן, בניגוד למאבק הישיר. למה מאבק עקיף? כי זה עדיין מאבק, כי הוא חושב שהדרך הזאת היא, ככה צריך להיאבק בתופעת האנטישמיות. ובתחילת שנות ה-60, למרות ההתנגדות שלו, תחת בן גוריון מתחיל איזשהו מאבק מסודר יותר באנטישמיות. משרד החוץ...
בעקבות מגפת צלבי הקרס?
מגפת צלבי הקרס, זה התחיל בדצמבר 59, בחג המולד בקלן, ריססו שם צלבי קרס של בית כנסת, ומשם זה ממש התפשט כמו מגפה, בגלל זה נקרא מגפת צלבי הקרס, מעל 2,500 אירועים במשהו כמו חודשיים וחצי, הייתה אגב חרדה, אנחנו לא זוכרים את זה כי הגיע משפט אייכמן ישר אחרי, אולי לא במקרה, אבל הגיע משפט אייכמן ישר אחרי, וזה גרם לנו לשכוח מהדבר הזה, אבל הייתה חרדה נוראית, היה הפגנות בירושלים, ביפו, בתל אביב, ניצולי שואה הלכו עם מדים של מחנות כנגד האנטישמיות, והיו גם הפגנות אגב בלונדון ובפריז, לאו דווקא בגלל לא שהאנטישמיות הפחיד אותם, הפשיזם הפחיד אותם, כי אני חושב שזה איזשהו סימן לחזרת הפשיזם והנאציזם. ובאמת התפרצות הזאת של מגפת צלבי הקרס ועוד מניעים נוספים הביאו את הממשלה בראשות בן גוריון להתחיל באיזשהו מאבק מסודר. המוסד התחיל להכשיר יותר יהודים בתפוצות, להגנה עצמית. משרד החוץ התחיל ממש ניטור ראשוני, יש איזשהו מהלך מאוד מעניין, שהם שולחים שאלון, משרד החוץ שולח שאלון, שהוא ניסח יחד עם יד ושם, לכל הנציגויות בעולם, וכל נציגות צריכה לכתוב מה מצב האנטישמיות באותה מדינה. כלומר, פעם ראשונה, ויש שם דברים מאוד מאוד מעניינים,
שהשגרירות במוסקווה מודיעה שהיא לא יכולה לענות על ה...
בדיוק, נכון. אז באמת מתחילה שם איזשהו מאבק, אבל חשוב להגיד שהמאבק הזה בשום שלב הוא לא מאוד מסודר, יש גם ויכוח מאוד מאוד גדול עם יהודים בתפוצות, כי יהודים בתפוצות אומרים זה התפקיד שלנו לנהל את זה, ואתם נכנסים לנו יותר מדי לנעליים ולתפקיד שלנו, אתם תגנו על עצמכם, אנחנו נגן על עצמנו, יש איזשהו מתח מאוד גדול, אז בשום שלב אפשר להגיד, אולי חוץ מאיזשהו בסוף שנות ה-80, היה פורום בין משרדי שעמד בראשו אליקים רובינשטיין, שאם אני לא טועה, אז הוא היה
מזכיר
הממשלה, תחת שמיר, ואז אחרי זה תחת רבין, והוא ריכז את המאבק באנטישמיות. זה איזשהו רגע ספציפי שהיה משהו מאוד מסודר במאבק נגד האנטישמיות, אבל גם לפני זה וגם אחרי זה, זה מאוד ספורדי, זה לא מסודר. לצערנו, בשנים האחרון זה גם מאוד פוליטי, כל הסיפור שם.
והמציין שמאז 2015... הממשלה ה-34 ועד היום הוקמו משרדי ממשלה ייעודיים למאבק באנטישמיות. מה הייתה ההשפעה שלהם אם בכלל? הועילו במשהו?
אז בממשלה ה-21 והממשלה, בשתי ממשלות, מהממשלות האחרונות, היו בשלב מסוים ארבעה משרדים שונים שנאבקו באנטישמיות, משרד עניינים אסטרטגיים, משרד התפוצות, משרד החוץ. לפי המצב, כולנו יודעים שלא הייתה הצלחה גדולה בסיפור הזה של המאבק באנטישמיות. למרבה הצער, גם כל באמת, אני מנסה לחשוב שבאמת, דווקא הסיפור הזה שמישהו אחד מרכז את זה, מקום אחד, פורום אחד מרכז את המאבק באנטישמיות, לעומת ארבעה משרדים, פורום אחד או מרכז אחד או משרד אחד, משרד החוץ, שכולנו יודעים שרוקנו אותו ממש מתקציבים, ברגע שמקום אחד מרכז את המאבק באנטישמיות, אז נעשה בצורה יותר פשוטה ויותר חלקה, וחשוב גם להגיד שיש את הסיפור של הפוליטיזציה, שזה משהו שכולנו צריכים לשים לב אליו, כי... אנחנו כולנו, יש לנו בראש את הסיפור הזה של אנטי-ציונות כאנטישמיות, אבל יש האנטישמיות שבאה לפעמים גם מאנשים שהם לא אנטי-ציונים, ידידים שלנו בגרמניה, אבל הם בעצמם מואשמים באנטישמיות מימין, AfD בגרמניה.
כלומר, אתה אומר פוליטית, זה שעושים אצלנו שימוש פוליטי בהאשמה באנטישמיות.
לאו דווקא זה, אלא יותר... אני איש שמאל, אז אני נאבק רק באנטישמיות מימין, או אני איש ימין ואני נאבק רק באנטישמיות שמאל, וכדי להיאבק באנטישמיות ושמאל, אין לי בעיה גם לחבור לגורמים מימין שמואשמים באנטישמיות, כדי לגבור על, 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 על הגורמים משמאל, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים בזה, יש על זה ביקורות מאוד מאוד גדולות מקרב יהודים בעולם, איך אתם משתפים פעולה עם גורמים שהם בפירוש אנטישמיים, אז זה גם אחת בעיה לא פשוטה שצריכים לגשת אליה ולטפל בה.
טוב, נעשה איזושהי סטייה מהדרך הראשית, כי אחד המאמרים המעניינים שלך עוסק ביושפט הרכבי, ובתפיסתו את התייחסות הערבים לישראל. הוא מתייחס להם לזה כאנטישמיות פוליטית, שהיא אנטישמיות הערבית, גם עוד לפני 1967. תוכל לספר לנו קצת על זה.
כן, אז יושפט הרכבי, מי שיודע, היה ראש אמן ב-59, בעקבות אירוע נשכח שם ליל הברווזים, הוא הודח, ואז אחרי זה הוא עבר למשרדי הממשלה, הפך להיות חוקר מזרח תיכון מאוד מאוד בולט, היה אחרי זה פרופסור באוניברסיטה העברית, חוקר מזרח תיכון ויחסים בינלאומיים, והוא מהראשונים שדיבר על האנטישמיות ערבית. יש לו ממש מאמר במוסף מעריב של ראש השנה של 1965, הוא כותב על האנטישמיות ערבית, והוא אומר שצריך לשים לב שמרכז כובד המשקל של האנטישמיות עבר מהעולם הנוצרי לעולם הערבי. שאומר שבכל מקום, הוא כותב שבכל מקום יש שנאה ויש אנטישמיות, אבל יש מקומות כמו בעולם המערבי עכשיו, הוא אומר שזה בשוליים של השוליים, ולעומת זאת בעולם הערבי זה המרכז של המרכז, הוא הסתכל בעיקר על מצרים, והוא דיבר בעיקר אגב על, באמת על אנטישמיות פוליטית, הוא אומר, רוצים לנגח את ישראל, וכדי לנגח את ישראל, שזה משהו שנאצר ידע לעשות היטב, משתמשים באנטישמיות. כלומר, אני לא אנטישמי מלב ומבטן, אני לא חולם בלילה על יהודים, אלא בגלל שאני שונא את ישראל, אני משתמש באנטישמיות.
אנטישמיות ככלי.
אנטישמיות ככלי, מעולה. נכון. ולעומת זאת, אצל האסלאמיסטים זה שונה, כי אצלם זה משהו יותר אמוני, משהו מדעת, משהו, זה כבר פחות כלי פוליטי. באמת, השנאה ליהודים מובילה אותם מסלול, לא לגמרי הפוך, אבל מסלול שונה. אז באמת המאמר שלו היקה גלים, ואני בעצם מראה במאמר את ההתקבלות של המאמרים שלו, כי הוא לא כתב מאמר אחד ולא כתב שתיים, והוא היה לו איזשהו רצף יוצא דופן, באמת כולנו כחוקרים יכולים לחלום על רצף כזה בסוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70, באמת פרסם בלי סוף, ומצד אחד במשרד החוץ הוא אומץ בחום, ישר באחד הדברים שראיתי בארכיון, מישהו כותב, קח את כל מה שהרכבי כותב, תרגם את זה כל השפות ותפיץ בעולם, על זה שהערבים שונאים אותנו גם בגלל שהם אנטישמים. באקדמיה פחות מתקבל בברכה, בשמאל הישראלי פחות מתקבל בברכה. היום במחקר גם יש כאלה שרואים אותו כאיש ימין, ולפי דעתי זה טעות, זה טעות רצינית, כי הרכבי היה איש מפאי, למרות שהוא דיבר על שנאה יוקדת של הערבים, שהערבים רוצים לזרוק אותנו לים, הוא גם לפעמים, השמות שלו כלפי הערבים היו גם קצת דברים, מה שקוראים זה אוריינטליזם, הערבים כשקרנים, זה היה קצת בלד בחלק מהכתבים שלו סביב ששת הימים. למרות כל זאת, הוא אחרי 67, תחילת שנות ה-70, הוא כן דיבר על זה שצריך לפנות התנחלויות תמורת מסע ומתן. הוא כן דיבר על הכרה במדינה פלסטינית מאוד מאוד מוקדם, אבל בחברה הישראלית הוא נתפס כאיש ימין, כי מי שמדבר על אנטישמיות הוא ימני, ואני חושב שמבחינת יש פה איזושהי טעות. עוד משהו מאוד מעניין, זה שאחרי מלחמת יום הכיפור הוא שינה כיוון. הוא לא עבר מהימין לשמאל, כולו בימין, הוא אגיד שהוא היה איזה מרכז, ככה מרכז ניצי, הוא עבר לשמאל מובהק, הוא היה מהראשונים שחתמו על עצומות של שלום עכשיו, ממש עבר לשמאל חזק, דיבר על זה שחייבים שתי מדינות ולסיים את הכיבוש, כדי שלא תהיה מדינה אחת וכו' וכו'. ומה שמעניין שפשוט מאוד הדעיכה שלו כאינטלקטואל הייתה מאוד מאוד דרמטית. ויש בזה משהו מאוד מאוד צורם, כי אם אתה מעריך אינטלקטואל, תלך אחריו. כלומר, אל תלך אחריו באופן עיוור כמו אחרי נביא. אבל אם אתה מעריך אינטלקטואל, אז תעריך אותו, את היכולת האינטלקטואל שלו, את היכולת האנליטית שלו, את היכולת הניתוח שלו. אל תעריך אותו רק כשהוא אומר דברים נוחים, שנוח לך שהוא אומר שהערבים אנטישמים. תלך אחריו גם כשהוא אומר, או לפחות תתמודד עם הדעות שלו, גם כשהוא אומר שצריך לפנות התנחלויות. אז מהבחינה הזאת יש בזה משהו מאוד מאוד טרגי מבחינת תפיסת אינטלקטואלים.
נחזור לשואה. כבר שוחחנו על זה בשתי מילים, אבל על חלקם של הנאצים אין חולק, הגרמנים. לאורך השנים היו לא מעט התבטאויות בקשר לשותפיהם של הנאצים במדינות הכבושות. בעיקר לחלקם של הפולנים בסיוע להשמדת יהודים, זכורה אמירתו של יצחק שמיר, שהפולנים יונקים אנטישמיות עם חלב אימם. וכמובן, הפולנים מאוד מאוד כועסים, כפי שכבר אמרת. אז מה האמת? יש אמת? ומשהו שאני רוצה לשאול, ומה באשר להונגרים?
הונגרים. אתה אומר הונגרים, מישהו אחר אומר אוקראינים, מישהו אומר... באמת זה משהו שהוא מאוד בולט בשיח הישראלי, היהודי, וגם של העמים באזור. הפולנים למשל, הפולנים זה מקרה מובהק, יש להם רצון מאוד מאוד גדול להראות מספר הגדול שיש להם של חסידי אומות עולם, ולהראות ולהסביר פעם אחרי פעם שלא היו פולנים באושוויץ. יש להם ממש באחד האתרים שהם עשו, יש רשימה של כל השומרים באושוויץ כדי להראות שהשומרים לא היו פולנים. זה מאוד מאוד מובהק. אולי אני אתחיל לפני זה שאני אגיד שזו שאלה מאוד מאוד קשה, כי מצד אחד ברור שמה שאייכמן עשה בהונגריה, שזה לקחת משהו כמו 500 אלף יהודי הונגריה תוך כמה שבועות, הוא לא יכול היה לעשות בלי סיוע של הונגרים.
מקומי.
מקומי, אין פה בכלל ספק, ואותו דבר גם בצרפת, עם העלאת היהודים לרכבות ובמקומות אחרים, כלומר סיוע מקומי, שלא נדבר על מזרח אירופה, ליטא ואוקראינה, מדברים על זה שבחלק מבורות הירי, על כל גרמני אחד היה 300 מקומיים, אז מצד אחד סיוע מקומי היה הכרחי, אין פה בכלל ספק, ויש הרבה כאלה שמדברים על השואה לא כפרויקט גרמני, אלא כפרויקט אירופאי, אי אפשר לדבר על השואה כאיזשהו פשע גרמני. גם בכלל אם אנחנו מדברים על אנטישמיות כאיזשהו המנוע המרכזי של השואה, מצד אחד. מצד שני, כמו שאנחנו נזהרים, כשאנחנו מדברים על כל אנטישמיות ולהפריד אנטישמיות, ומה זה אנטישמיות ומה זה אנטישראליות, ומתי אנטישראליות זה כאן אנטישמיות ומתי לא, אז כמובן שגם בשואה אנחנו צריכים את הזהירות הזאת, גם לגבי העם הגרמני, וגם לגבי עמים אחרים, אנחנו צריכים פה איזושהי בדיקה מאוד מאוד זהירה בדברים האלה. אז לפחות לגבי הפולנים שהם יותר גרועים מהגרמנים, אני לפחות כתבתי מאמר שמנסה להסביר למה אצל הישראלים נכנס הסיפור הזה בצורה מאוד מאוד חזקה. אמרתי שיצחק שמיר אמר את זה, גם ישראל קיץ אחרי זה חזר על זה. מה שאני טענתי במאמר, שהתפיסות האלה שהן די נפוצות בחברה הישראלית, הן בטח שהן עולות אחרי שהפולנים אומרים, לוקחים מעצמם מהאשמה, אחרי החוק מ-2018 שאסור בכלל להאשים פולנים, אז בישראל העיתונים היו מלאים בניצולי שואה שהסבירו שהפולנים היו יותר גרועים מגרמנים. מה שפחות אני מראה במאמר, שיש פה איזושהי באמת הטעיה של המקורות, ששרדו קצת ניצולים, רק 50 אלף יהודים פולנים על אדמת פולין, תוך 3,300,000 יהודים, שרדו רק 50 אלף יהודים על אדמת פולין, אבל 50 אלף האלה עברו את כל שבעת מדורי הגיהנום, ואת כל, ראו את כל השנאה הפולנית בעיניים, הם ראו את שיתוף הפעולה הפולני, הם ראו את ההלשנות של הפולנים, הם ברחו ביערות, הם פחדו מהפולנים ביערות יותר מהגרמנים, הגרמנים בכלל פחדו להיכנס ליערות. ואז אותם 50 אלף שהם הניצולים שלנו מפולין, מספרים מה הפולנים עשו. אבל מה הבעיה? שאין לנו כמעט העדויות של כל 3 מיליונים שכן נרצחו על אדמת פולין, ודווקא אלה שנרצחו פחות פולנים, המוות שלהם היה פחות בגלל סיוע פולני.
היה יותר של הגרמנים.
של הגרמנים. הפולנים לא העלו אותם לרכבות, לא היו שומרים פולנים באושוויץ, לא היו שומרים פולנים בטרבלינקה או לעומת אוקראינים וכו' וכו' וכו'. אבל בגלל שאין לנו את העדויות שלהם, כמעט שאין לנו את העדויות שלהם, אז העדויות של 50 אלף, כל זיכרון של השואה של יהודי פולין נשען על 50 אלף האלה, ובאמת נוצרה פה איזושהי עטייה. כמובן, אין פה איזושהי כוונה להגיד שתחושה של מישהו שהלשינו על הילדים שלו ביער, אני לא רוצה לבוא ולהגיד שהתחושה שלך או האמירה שלך או העדות שלך שווה פחות. אבל חשוב מאוד להגיד שבמכלול כל המקורות, אז יש פה איזושהי הטעיה שצובעת את הפולנים כיותר גרועה מהגרמנים, וצריכים באמת, זה מאוד רגיש, אבל צריכים לעשות בסיפור הזה סדר, גם בסיפור הזה.
טוב, אנחנו כבר מזמן עברנו את הזמן שהוקצב לנו, אבל אני לא אתן לך ללכת לפני שאני אשאל את השאלה שאני שואל את כל המרואיינים שלי. מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
אם אנחנו באמת חוזרים לאנטישמיות, אני חושב שהסיפור של האנטישמיות מצד אחד, צריך להבין עד כמה השנאה הזאת היא יוצאת דופן והיא מסוכנת. הסיפור שלוקחים ציבור קטן של בני אדם ומייחסים להם שליטה בעולם, זה משהו שהוא באמת, הוא חריג והוא באמת הוביל לפשעים הכי גרועים שהיו בהיסטוריה של האנושות. צריכים להבין כמה האנטישמיות היא תופעה קיצונית ומסוכנת. מצד שני, חשוב להבין גם כמה זו תופעה מורכבת. תופעה מורכבת וכמה העולם מורכב וכמה החיים מורכבים. וכמה אנחנו צריכים להיות זהירים בהאשמה באנטישמיות. בדיוק בגלל שזו תופעה מסוכנת, ובגלל שאנטישמיות ספציפית, היא, כמו שדיברנו בהתחלה, היא חורגת משנאת זרים, אז ברגע שאתה מאשים מישהו באנטישמיות, אתה מאשים אותו בדבר מאוד מאוד קשה, ובגלל זה אנחנו צריכים להיות כל כך זהירים בזה, ולעשות את העבודה הקשה והלא מתגמלת של להגיד, לא הכל אנטישמיות ולא שום דבר אנטישמיות, זה ממש לעשות את העבודה המורכבת ולהרכיב ולהבין מה אנטישמיות ומה לא אנטישמיות.
תודה רבה לך, דוקטור יוסי קוגלר, שהתארחת בעסקי דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע הממש נרחב והתובנות שלך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין לעסקטים, לפודקאסטים שלנו בכל האפליקציות האפשריות. ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.